מוריי ורבותיי, הרמים, האברכים, תלמידי הישיבה, במוצאי מנוחה של עשרת ימי תשובה, המשך מקדושת השבת, אנחנו מתכנסים יחד לעבוד את השם, לדרוש את השם בהימצאו, לקרוא לו ביותו קרוב. כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, שעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא נמצא גם ליחידים, שנאמר, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב, ומתי קרוב? בימים האלה. ואנחנו קריבים ליום הרבה, ליום הכיפורים, שנאמר בו, כי ביום הזה יכפר השם עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. ורבי יונה, בשערי תשובה אומר, שיש מצוות עשה מיוחדת ביום הכיפורים, כבר הוזכר על ידי הרב, אבל זה נמצא גם ברבינו יונה, בשערי תשובה, שיש מצווה מיוחדת ביום הכיפורים לשוב בתשובה. מהפסוק הזה, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. אז אפשר להבין את המילים לפני השם תטהרו, זה כנראה הקדוש ברוך הוא מטהר אתכם, ואפשר גם להבין, אתם תטהרו לפני השם ביום הזה. חוץ מהמצווה הכללית, שיש מצווה לשוב בתשובה, תמיד. והזוהר, בפרשת נשוא, הזוהר שואל, מי שגרם להרע לעולם בחטאיו, למה מועילה לו תשובה? כתוב, איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם וכולי, והתוודו על חטאתם. זאת אומרת שיש אפשרות להתוודות על החטא, והזוהר שואל איך הוידוי הזה יכול לעזור לתקן את הרע שאדם עשה בעולם בחטאים שלו. והזוהר גם משיב תשובה. אבל כדי להבין את התשובה של הזוהר אנחנו חייבים להקדים הקדמה. כל אדם על ראשו שורה שכינה. כמו שאנחנו אומרים בתפילה, לפני השינה, על ראשי שכינת אל. והזוהר בפרשת בלק אומר על הפסוק החכם עיניו בראשו, וכי באיזה מקום עיניו של כל אדם. כל אדם עיניו בראשו. מה הפסוק אומר? החכם עיניו בראשו. אלא החכם יודע להסתכל על מה ששורה על ראשו, השכינה שורה על ראשו, על כן אמרו שאדם לא ילך בגילוי ראש דלת אמות כי השכינה על ראשו. אלו דברי הזוהר. כלומר, כל אדם מישראל שורה שכינה על ראשו. השכינה הזאת זה הנשמה האלוקית שהיא שורה על האדם. שהמהות של הנשמה האלוקית היא דבקות בקדוש ברוך הוא, יראה ואהבה, וכשזה יוצא אל הפועל זה יוצא על ידי הופעתה של הנשמה על ידי התורה והמצוות. וכמובן שכמו ששורה לאדם השכינה, כך שורה בעולם השכינה. ויותר נכון להגיד, כיוון ששורה שכינה בעולם כולו, היא שורה גם על כל אדם ואדם. ואיפה שורה השכינה? בכללות העולם, במקום בית המקדש. כלומר, בכל מקום שיש הופעת שם השם, שיש קדושה, שזה מתגלה שם השם, שם שורה שכינה, ומדרגות בהשארת השכינה. יש השכנת השכינה על כלל ישראל, ויש השכנת השכינה על ציבור, ויש השכנת השכינה על כל אחד ואחד. השכנת השכינה זה השכנת שמו של הקדוש ברוך הוא. זה הופעת שמו, הקדוש ברוך הוא מופיע. העולם הזה נברא בשמו של הקדוש ברוך הוא. אבל העולם הזה נברא באות ה', כמו שחז"ל אומרים לנו. אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם, בהי ברעם. כלומר, ה' הזאת, הכוונה היא ה', האות האחרונה של שם הוויה, של שם השם. שם השם מופיע בבריאה. הבריאה זה לא רק העולם הזה. הבריאה, עולמות, עולמות, עולמות. והעולם הזה זה העולם האחרון. האות האחרונה בשם השם היא כביכול המופיעה, שמו יתברך, הקצה של שמו יתברך, הקצה של הופעת השם יתברך, היא מופיעה בעולם הזה, בהי, באות הזאת. וכשישראל עושים את רצונו של מקום, השם הוויה מופיע באופן שלם. חלס וחלילה, כשישראל חוטאים, אז הם פוגמים בשם השם, הם לא מופיעים את שם השם. ואז כביכול ההי האחרונה, היא נפרדת משאר שמו יתברך, ושמו יתברך לא מופיע בעולם בשלמות. וכששבים ישראל בתשובה, אז הם על ידי התשובה שהם שבים, הם בעצם משלימים את שמו, הם מחזירים את שתרות ההי הזה, את הקצה הזה של שמו, את הקצה של ההופעה של שם השם, מחברים את זה לכל השם, ואז שמו מופיע בשלימות. וכך רמזו חכמים, תשובה, תשוב ה', תשיב את ה', את ה' האחרונה של שם השם, תשיב אותה אל השם. וזה מה שאומר הפסוק, ואעשה למען שמי, אלה דברי הזוהר. וזה שכתוב, ושבת עד השם אלוקיך, כלומר, עד השם, עד שמו יתברך. זאת אומרת, שהתשובה היא בעצם משלימה את שם השם. ונתבונן בדברים קצת יותר. אז כפי שאמרנו, עיקר השכינה היא שורה בעולם בכלל ישראל. כי ישראל הם מרכז הבריאה. ולך כל אדם ואדם ישראל שורה על השכינה. שם השם מופיע בו, האות ההי בשמו שמופיע בכל המציאות כולה, בכל ישראל, מופיע גם בכל אחד ואחד, ומקיימת אותו. האות ההי הזאת היא כביכול, היא ההופעה האלוקית, היא הנשמה האלוקית שמעליו, ובתוכו. וזה מה שכתוב, היפח באפיו נשמת חיים. ויהי אדם לנפש חיה. אז הזוהר אומר, מן דנפח מתוך אי נפח. כלומר, כביכול נמשך על האדם מתוכו, כביכול של הקדוש ברוך הוא, נפיחה שהיא מחיה את האדם. היא לא מחיה, היא לא חיתה אותו אי פעם כאשר הוא נולד, או לא ההופעה הזאת הייתה אז בזמן האדם הראשון, אלא הקדוש ברוך הוא כל הזמן מחיה. כל הזמן נמשך את החיות הזאת מהמקור העליוני, האלוקי, זרם נשמתי אלוקי נמשך מהמקור האלוקי אל האדם, ומחיה אותו. הנשמה זה גם מלשון של נשימה, נשימה, נשמה. אדם נושם, הוא חי. הנשימה זה ההבל שאדם מוציא מפיו, יוצא ונכנס, וזה כוח החיים שמחיה את האדם. ההבל הזה הוא מצד אחד גשמי, אדם נושם אוויר, וכך הוא חי, ומצד שני ההבל הזה הוא ההבל שאיתו אדם מדבר. אדם מוציא הבל, זה עובר דרך כלי הנשימה, מטרי הקול, חמשת מוצאות הפה, ויוצא דיבור. וזה הבל שיוצא מבפנים, והוא אחר כך, זה כוח הדיבור של האדם. וזה מה שאמרו, זה מה שאומר הפסוק, והיה אדם לנפש חיה, מתרגם מתרגום, לרוח ממללה. כלומר, היה שניהם ביחד. כוח החיים וכוח הדיבור זה דבר אחד. זה אותו הכוח, ההבל הזה של החיות, הוא הכוח של הביטוי של כל הכוחות הרוחניים של האדם. הנשימה. וכשאדם, אמרנו, כשאדם עושה את רצון השם, אז השכינה שהיא אותה האחרונה של שמו מתגלה, ושמו מתגלה באדם. ואם הוא חזיח אותה, הוא קורא כאילו את החיבור של הנשמה, של למכור הנשמה, כמו שכתוב, אבנותכם מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. ואזי הנשמה האלוקית שבאדם היא מצטמצמת, אורה מצטמצם, יש נוצרת מחיצות, נוצרת מחיצה, והאור האלוקי הוא נעשה קטן, מצומצם, וחלק האור האלוקי של הנשמה עולה מעלה. כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, שכשישראל גלו, כשישראל חטאו, אז הם גולים, ואז גם השכינה גולה. והגמרא מעשרת ראש השנה אומרת, 10 גלויות גנתה שכינה. והיא מספרת לנו שהשכינה גלתה, ובסופו של דבר היא עלתה למקומה. היא לא גלתה עם ישראל. וחז"ל אמרו לנו שכל מקום שישראל גלו, שכינה עמהם. אבל פירוש הדבר, שחלק מהשכינה, החלק העליון, הוא עלה למעלה, ונשאר אור מצומצם. אור מצומצם של השכינה, שהוא ירד עם ישראל לגלות, ששכינתה בגלותה. זאת אומרת, בכל מקום שישראל נמצאים, אז עדיין, אני אמרתי מקודם שהשכינה זה הנשמה, זה כוח הרוחני ששורע על האדם. וכשישראל חוטים, הם לא חוטים לגמרי. הם תמיד נשארים קשורים לריבונו שלהם. תמיד שכינה עמהם, אבל השכינה מצומצמת. השכינתה בגלותה, כשהשכינה לא מופיעה בשלימותה, היא מצומצמת, היא כאילו מחוסה ומהירה אור מצומצם. וכן כל אדם מישראל, ששכינה שורה עליו, חלילה כשהוא חוטא, אז השכינה שמצמצמת החלק העליון כאילו מתעלה למעלה, והאור מצומצם נשאר, ותמיד נשאר אור. באיזה מצב שאדם ישראל נמצא, הוא עדיין מחובר לריבונו של עולם. עדיין נמצאת איתו שכינה, אבל יכול להיות מאוד מצומצם, מאוד מצומצם, מאוד מחוסה. וכשאני אומר שנמצאת איתו שכינה, זאת אומרת יש בו קצת טוב. לא שהשכינה נמצאת למרות שהוא לגמרי רע. לא. השכינה זה הטוב שבו. זה הנקודה הטובה שבו. ואין אדם ישראל שאין בו טוב. חסדים, שעושה דברים טובים, דברים נכונים בין אדם לחברו, שאין לו איזה נקודה של טוב, אין דבר כזה. וגם אם הוא לא מתכוון, אז התורה כבר לימדה אותנו, שאם אדם שכח עומר בשדה, ולא התכוון, אבל הוא קיים מצווה, ומזה חז"ל לומדים לנו, שזה מבית ארנק, ומצא את זה אני, אז הוא קיים מצווה, והוא לא התכוון למצווה, הוא מצטער שנאבד לו ארנק, הוא לא שמח בזה, אבל בפועל זה יצא דבר טוב. אז זאת אומרת, כל אדם ישראל יש בו טיפה, לפחות משהו מאור מהטוב, וממילא מאורה של השכינה. זה הכוונה של שכינתה בגלותה. אני רוצה להגיד לזה, זה הסבר עמוק, זאת אומרת, זה לא שכאילו היא באה איתנו, כי יש לזה, באמת חז"ל נתנו לזה דוגמה, הזוהר. אז אני רוצה קצת לבאר את הדבר הזה. יוצא מצד אחד, ריבונו של עולם, כשאנחנו, כשישראל חס וחלילה חוטאים, אז הם גורמים צער גדול למעלה. הם גורמים שהשכינה תהיה בגלות. זה היום ונורא. ומצד שני, ריבונו של עולם, עשתה חסד גדול איתנו, והשכינה תמיד שורה בישראל גם בגלות. והזוהר אומר, ואף גם זה, כן, בפרשת הזין הוא אומר, בכל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם, ולומדים את זה מהפסוק, ואף גם זאת, ביותם בארץ אויביהם, המילה הזאת מיותרת. אפשר היה לכתוב, ואף גם ביותם בארץ אויביהם, לא עזבתים וכו'. מה זה המילה זאת? אומר הזוהר, זאת זה רמז לשכינה. אף גם זאת ביותם, היא גם כן נמצאת איתם בארץ אויביהם השכינה. והזוהר בפרשת הזינו אומר, הלהשם תגזלו זאת, האם זה הגמול על טוב השם שאתם משלמים לזאת, לשכינה? אתם עושים לזאת שהשכינה, אתם גורמים לה שהיא תהיה בגלות? וזה מראה שאם הקדוש ברוך הוא תמיד משווה את השכינה בישראל, זה מראה כמה חביבים ישראל הקדוש ברוך הוא. משל למלך שכעס על בנו וגזר עליו להוציאו מביתו. והמלכה אמרה, או שהמלך מחזיר אותו, את הבן, או שהיא יוצאת יחד עם בנה, היא לא רוצה לעזוב את בנה. והמלך רוצה את המלכה. אז כשהמלך רוצה להשיב את המלכה, הוא צריך גם להשיב את הבן. וזה מה שנאמר, ושב השם את שבותך. ושב, הקדוש ברוך הוא בעצמו שב, השכינה שבה עם ישראל. ונאמר עוד, רצית השם ארצך, שבת שבות יעקב. שבת, לא השבת את שבות יעקב, אלא אתה בעצמך שבת. זאת אומרת, כמו שאמרנו, החיבור של אדם ישראל, ריבונו של עולם, חיבור שאי אפשר, הוא יכול להצטמצם ולהצטמצם ולהצטמצם, אבל לעולם נשאר חיבור. וכמובן, כשזה לא בשלימות, אז זה פוגם את ההופעה של השכינה. וכשאדם חוזר בתשובה, אז הוא מתקן. מצידנו, מה שאנחנו עושים גלות לשכינה, זה היום מנורה. ומצד הקדוש ברוך הוא, שהוא לא עוזב אותנו אף פעם, זה חסד אלוקי יוצא מן הכלל. אז איך מתקנים את החטא? אז אמרנו מקודם שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה באות ה', אות ה', הופעה של העולם. הריף מסביר שהאות ה', הריף במסכת סנהדרין, אומר, אגב, אף פעם הריף לא אומר דברי אגדה, ופעם, אולי פעם יחידה שהריף אומר דברי אגדה, והוא אומר, האות ה' זה האות הכי קלה לביטוי, לפעמים עד מבקשים ממנו בזך הכל לתת אישור, להגיד, המינימום של הדיבור, המינימום שבמינימום שבמינימום של הדיבור, האות הזאת, האות ה' הכי הכי קלה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה בקלי קלות. האות ה', האות הקלה ביותר. אמרנו, אבל האות ה' זה ה', ה' זה הבל. האות ה' שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, ושברא את כל אדם ואדם, זה ה' הזה, זה ההבל הזה שאדם, כוח הדיבור, שהקדוש ברוך הוא, כל מה נפח מתוכו נפח. זה ההופעה האלוקית שמופיעה באופן כללי, כל הבריאה כולה, זה נבריאה באות ה', אבל במרכז זה האדם, במרכז זה נפש החיים שלו, במרכז זה ההבל, הכוח הזה, כוח הדיבור של האדם. אז כשאדם בא להתוודות ולחזור בתשובה, הוא מדבר בפיו, הוא מוציא הבל, הוא מוציא ההבל הזה שזה האות ה', שאחר כך היא נהפכת לדיבור, אבל בתחילתה יהיה הבל, וההבל הזאת, הוא מחזיר אותה למקורה. הוא מתוודא, הוא מחזיר למקומה. אז התשובה שלו היא מחברת את שם הוויה להיות שם אחד. כלומר, כשאדם חוזר בתשובה, הוא לא רק מתקן את עצמו, אלא הוא מתקן את השכינה, שנמצאת בו השכינה, ועל ידי התשובה שהוא שב, הוא גורם ששם השם נהיה שם השם שלם. אז אם כן, השאלה של הזוהר, הכיצד אדם יכול לתקן? והנה, אדם יכול לתקן. כי הקלקול, כפי שכל הבנו, שהקלקול הוא בהופעה אלוקית. וכשהוא מתקן את ההופעה האלוקית, אז ממילא הוא מתקן. קודם הוא הרחיק, עכשיו הוא יחזיר. אז זה מתוקן. כשאדם חטא, אז הוא מיעט את תפארת אור השם, הוא חוזר בתשובה, הוא מחזיר את הופעת אור השם בשלימות, את שמו יתברך, את הופעתו בעולם. איך הופעתו בעולם? שאנחנו מופיעים אותו בעולם. אז ככה הקדוש ברוך הוא, השמו נעשה שלם. הנשימה זה הדבר שלא צריכים להתאמץ עליו עם אדם בריא. זה באופן טבעי הוא נשם. הנשימה אמרנו שזה גם כוח הדיבור. אדם בריא, כמו שהוא נושם בקלות, גם עבודת השם שלו כזאת. אצלו זה טבעי. זה הבריאות של האדם. אדם בריא, ההי הזאת, זה הנשמה האלוקית ששורה בתוכו. זה הכוח, ויהי אדם נפש חיה לרוח ממעלה. אלא מה זה רוח ממעלה? זה הקדוש ברוך הוא, מן דנפר, האלוקיות שלו. אדם הוא אלוקי. הטבע שלו האמיתי זה לעשות את רצון השם בטבעיות. כמו שהוא נשם, כך הוא מדבר בדברי תורה. זה עניינה של השבת. בשבת שבת מנוחה. מה יש בשבת מנוחה? שבת שורה לאדם נשמה יתרה. מושלם. אדם מושלם בנשמתו. אדם מושלם בנשמתו, זה יום מנוחה. זה אין עמל ואין נגיעה. למה עניינה של השבת בצורה כזאת? כי אז הנשמה מופיעה בשלימותה. ואז ממילא הכל טבעי. אדם שהוא נמצא במצב השלימות, הבריא שלו, הרוחני, אז בעצם הוא אדם של שבת. אז ככה תלמידי חכמים קוראים שבת. כי הם חיים את התורה באופן טבעי, כמו בלי יגיעה, בלי עמל, שזה עניינה של השבת. הכל פירוש על דברי הזוהר. יש מדרגות בתשובה. יש תשובת אתה ויש תשובה אלה. יש תשובה מהירה ויש תשובה מהבה. אלה תולדות השמיים והארץ בהיברם, אמרנו בהי בראם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בהי. האות הזאת בהיברם, אות זעירה, אות מוקטנת. בעלי הקוראים יודעים את זה. בהיברם. ויש בתורה מקום אחר שיש הי גדולה. הלא השם תגמלו זאת. זה הי רבתא. רבתא. זה הי גדולה. יש בשם השם פעמיים הי. יש אות ראשונה ויש אות אחרונה. האות האחרונה בהיברם, כלומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בהי, ההי הזאת היא זעירה. ויש אות, כמו שאמרתי, ויש האות הרבה. יש תשובת אתה ויש תשובה אילה. אפשר להשיב את ההי האחרונה לשמו יתברך, זה תשובת אתה, ואפשר לרומם את ה-A הראשונה, י-K, ה-A הראשונה, ואז מתרומם שם השם, זה תשובה אילה. ונסביר את הדבר הזה. יש, כמו שאמרתי, יש אפשרות לשוב תשובה מהירה, ויש תשובה מאהבה. יש תשובה שהיא בחינה של סור מרע. כשאדם חזר בתשובה, לא רוצה יותר לחתור, רוצה רק מעכשיו תמיד לעשות רק את רצון השם, כמו שהיה מקודם, חוזר למצב הקודם ותיקן את מה שעשה. מבחינת סור מרע, הוא סר מהרע. אז הוא מגיע למצב שהיה מקודם. זאת תשובה מהירה. תשובה מאהבה זה תשובה מסוג אחר. זה תשובה שאדם לא בורח מן החטא וסר מהרע. שר מערה, זאת אומרת, מתרחק מן החטא, אלא אוהב את השם. הריחוק שהיה לו על ידי החק, החק גרם לו צמאון גדול, הרגיש מרחב, והוא רוצה את קרבת השם, וזה שהוא היה רחוק, זה גורם לו צמאון גדול לחזור אל ריבונו של עולם. ומתגברה אצלו אהבה, והוא רוצה לשוב ולשוב ולשוב ולשוב, והחטא גרם לו וגורם לו כל הזמן עוד יותר להתקרב אל השם, עוד יותר לבטל את כל החיץ שהוא עשה על ידי החטא כביכול. והתשובה, והחטא גורם לו תשובה מאהבה, ועל ידי זה הוא נתעלה מעלה מעלה הרבה יותר ממה שהיה לפני שהוא חטא, ולא נוצר בהתקדמות שלו, כי אהבה הולכת ומתגברת, וכל הזמן הולך ומתעלה. זה מה שאמר דוד, שיביתי השם לנגדי תמיד. חטאתי לנגדי תמיד, כן? גם אמר שיביתי. חטאתי לנגדי תמיד. כלומר, בשביל מה הוא צריך לזכור את זה? כי זה מזרז אותו. זה כל הזמן מזרז אותו עוד, עוד, עוד להתקרב, עוד להתקרב. לא להיות רחוק, להתקרב כמה שאפשר יותר לריבונו של עולם. זאת תשובה מאהבה, תשובה שבאה מהעומק הפנימי, מהחלק האלוקי שממעל, מהאבל של הנפיחה. על כן, תשובה כזאת, עול המצוות לא מכבידות על האדם. הוא אוהב את המצוות, הוא מתענג עליהם, הוא נמשך אל התורה, הוא צמא, הוא אף פעם לא מרווה, ומים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. תורה והמצוות זה כמו בשבילו אוויר לנשימה, ללא עמל ויגיעה. ואולי אני חושב שלפרש את הפסוק, לולי תורתך שעשועי, לולי הפכה התורה לשעשועי, לולי שאהבתי שאהבת התורה ממנה אותי שזה שעשוע, אז עבדתי בעוני. הכוונה היא, אתם יודעים, הראשונים אמרו שכשאדם שב בתשובה הוא צריך לשוב תשובת המשקל. אם הוא כעס, אז הוא צריך לצום רק 150 צומות. פעם אחת כעס. אם הוא עשה ביטל תפילה דרבנן, כך וכך צומות. וכן הלאה. כדי למרק, למרק את החטא, למרק על ידי הצומות הוא ממרק את החטא. אבל אם אדם שב בתשובה מאהבה, שהזדונות נפחות לזכויות, לא צריכים למרק שום דבר, זה זכויות. אם הוא מרק את הזכויות, חליר, צריך, הכל נפח לזכויות. זה מה שאומר דוד, לולי תורה שעשועי, עבדתי בעוני מהצומות, הייתי צריך לצום ולצום ולצום ולצום. אם אני שם בתשובה, הייתי שם בתשובה מהירה, וואי ובואי, הייתי כל הזמן צריך לצום, כל החיים כמעט. אבל תורתך שעשועי, אז כיוון שאני אוהב את התורה, נפחו כל החטאים, נפחו לזכויות. נעבור לשלב הבא. אז הבנו שבעצם העניין הזה של תשובה זה תיקון שם השם בעולם. זה הופעת השכינה. זה לא רק העניין של תיקון האדם הפרטי. זה תיקון של הופעת ריבונו של עולם בעולמו. הגמרא במסכת ברכות אומרת, כשחלה רבי יוחנן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לבקרו. כיוון שראה אותם, התחיל לבכות. אמרו לו תלמידיו, נר ישראל, עמוד הימני, פטיש החזק, מפני מה אתה בוכה? אמר להם, אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכים אותי, שהיום כאן ומחר בקבר, שאם כועס עליי, אין כעסו כעס עולם, ואם עוסרני, אין איסורו איסור עולם, ואם ימיתני, אין מיתתו מיתת עולם. ואני יכול לפייסו בדברים, ולשחדו בממון, אף על פי כן הייתי בוכה. עכשיו, שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמי, שאם כועס עליי, כעסו כעס עולם, ואם עוסרני איסורו איסור עולם, ואם ימיתני מיתתו מיתת עולם, ואני יכול לפייסו בדברים ולא לשחדו בממון, ולא עוד שיש לפניי שתי דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גיהנום, ואני יודע באיזה דרך מוליכים אותי, לא אבכה. כך אומר להם רבי יוחנן בן זכאי. ראיתי שמישהו שואל, אחד מבעלי המוסר, למה את תלמידיו והוא התחיל לבכות. הסיבה שהוא בוכה מפני שהוא חולה וחושב שעכשיו זה הגיע, מתקרב יום הדין, הוא עולה למעלה, אז הוא צריך לבכות בלי קשר עם זה שבאו תלמידים אליו. אז הוא אמר, רעיון מוסרי, הוא אמר שהוא ראה את התלמידים, אז הוא אמר לעצמו, האם יצאתי ידי חובת התלמידים? ראה את כל התלמידים? האם השתדלתי מספיק? האם הייתי תמיד עומד לרשותם? האם לא גרמתי להם איזה צער? האם הקפדות אולי הקפדתי עליהם? ואז, זאת אומרת, השלימות של האדם היא לא מספיקה שהוא עובד את השם, הוא עושה את רצון השם. הוא היה רבן של ישראל, רבן יוחנן זכאי. אז הוא התחיל לבכות. גם אני אומר לכם, תלמידים, אני לא יודע אם אני יוצא ידי חובתי, ולפעמים אולי אני קצת קצר רוח, אני לא יודע. לפעמים מישהו רצה לשאול אותי שאלה, ואני אולי לא הבנתי את השאלה, ועניתי לו לא באופן כשהוא הבין את הדברים טוב, ואני יכולתי להסביר יותר טוב. אני יודע שקורה דברים כאלה. רק השבת קרה. אבל אני אספר את הסיפור לא מהשבת. בליל שבת באים תלמידים להגיד שבת שלום. הרבה תלמידים, ברוך השם. הרבה תלמידים עוברים, ואני רוצה לכל אחד להגיד שבת שלום, כאילו רק הוא נמצא. אבל בא עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. ולפעמים מישהו שהוא אורח, ואני קצת יותר תשומת לב. וקרה פעם שבחור אחד התרשם שכשהוא אמר לי שבת שלום, אני כאילו תלמתי ממנו. אני לא ידעתי מזה, ואני הרגשתי שהבחור הזה התחיל לשמור מרחק. בחור שהיה לי קשר מאוד מאוד כל טוב איתו, מאוד אהבתי אותו, ואני לא יודע למה. החודשים ארוכים. אחר כך, איזו סיבה שהיא, נתברר לי הדבר, והוא לא, גם לא נתברר שזה, שהוא חשב שאני כאן מקפיד עליו. ואז הוא מקפיד עליי, למה אני מקפיד עליו? והתברר אחר כך שהכל בטעות, כי פשוט אני לא, ברגע מסוים הסחתי דעתי, מה אני יכול לעשות? אני, זה לא בסדר, אבל לא הצלחתי, מה לעשות? לא הצלחתי להתייחס אליו כמו שהיה ראוי להתייחס אליו. והוא נפגע. אילו היה בא אחר כך ושואל, הרב כועס עליי, הרב מקפיד עליי, הייתי מיד אומר לו, חלילה וחס, מה פתאום? אבל לא היה כדבר הזה, אבל הוא לא בא אליי. הוא נשאר פגוע, חודשים ארוכים, לא יום יומיים. אז זה קורה שאנשים, יכול להיות שלא מבינים אותי. אני מתנצל, זה יכול להיות שאני לא השתדלתי מספיק. אז אני מבקש מכם מכל התלמידים, אני אף אחד על אף אחד, אני לא מקפיד באמת, ואני אומר את כולם, ואם מישהו חרבי לו וחס נפגע ממני, אני באמת מבקש את סליחתו, ואני מודיע מראש שאני לא התכוונתי. ואני מציע גם שבינינו ובין עצמנו, לפעמים לא רק ביני לבינכם, גם תלמידים בינם לבין עצמם, יש פעמים, הכל נובע מאי הבנות. כל המתחים נובעים מאי הבנות. וצריך תמיד לדון לכף זכות. ולהסביר את ה... הנה אני רוצה לתת דוגמה. אחד מהתלמידים בא ואמר לי בשם הרבה תלמידים, שהם לא מבינים למה סגרו את שער רמי. מה כאן המחיצה הזאת בין המכינה לישיבה? למה הדרבה שביחד? למה זה? ולא מבינים. טוב, אז מי שיבוא לשאול יכול לקבל תשובה. יש כאלה לא מבינים, חושבים, זה טעות. אני רוצה להגיד לכם, הצוות של הישיבה עם הצוות של המכינה ישב כמה פעמים. לדון איך יהיו הקשרים בין המכינה והישיבה. אני לא רוצה להיכנס אפילו בעצם להסביר לכם. אני רוצה לשאול אתכם, מי ששואל את השאלה הזאת, לא צריך לחשוב שאולי הרבנים גם חשבו על כל מה שהוא חשב, וגם שקלו את כל הדברים האלה. רק הוא חכם, באמת, זה קצת לא מובן לי. למה לא תחשוב? אני, בטח יש איזה שיקולים. אתה רוצה להבין? תבוא תשאל, למה לא? אתה רוצה גם להבין את הדברים הללו. אבל מראש תדע, בטח הם צודקים. אחר כך אתה יכול לבוא לשאול, למה הם צודקים? אבל בטח הם צודקים, מה, הם לא חשבו על כל הדברים האלה? רק אני החכם, ולא רק אני, יש כאן הרבה חכמים שחושבים שלא מבינים את זה. למה, איך אנשים לא מבינים שצריכים לחשוב גם קצת יותר עמוק, לא להיות שטחים? יש לך שאלה, תתעמק בשאלה, למה באמת עשו את זה? מי עשה את זה? אז האנשים האלה שעשו את זה, הם, באמת, הם לא חשבו על הדברים האלה. פה אני אתן לכם דוגמה נוספת. הכביש, לפני כמה שנים, עשו פה את הכביש מסביב, הכביש המעגל הזה, הצרו אותו מאוד. לא הבנו בשביל מה את הצרו הזה, לקצות כל כך כביש צר ולא נוח, קושיות גדולות מאוד. כולם חכמים. אבל סוף סוף אלה שהחליטו על זה, גם חשבו על כל מה שאנחנו חשבנו. גם הם חשבו על זה. לא רק אתה. אנחנו פתאום רואים משהו לא בסדר. צריך לחשוב, אנשים שעוסקים במלאכה, בעלי מקצוע, הם חושבים על כל הדברים האלה. ויש להם סיבה. היה פעם תלונות, למה עשו כיכר כל כך גדולה פה? יישוב כזה קטן וכיכר כזאת גדולה, כמו כיכר, כמו בתל אביב. תלונות, בזבוז כסף, המועצה מבזבזת כסף, חמל על מה. שוב פעם, אתה יודע את השיקולים. מה אתה, למה אתה מקשה קושיות בעוד שאתה יודע שאנשים שישבו, אז אנשים חשבו, אז מה, למה אתה מפרש אותם שהם רצו לעשות רושם או שהם מתחילים? באמת, למה? אנשים טובים, אנשים ששקלו את הדבר הזה. בסוף מתברר שזה היה נובע מסיבה ביטחונית, שתכננו שיוכלו לנסוע כאן נושאי טנקים, נושאי הנדה וכו', צריכים כיכר רחבה. יש שיקולים. אתה לא יודע את כל השיקולים. אני מציע לכל אחד שיש לו קושיות על אחרים, בוודאי על רבנים, אתם לא חכמים, לחשוב עוד צעד אחד, ולחשוב אולי בכל זאת יש להם שיקולים, אולי אני לא מכיר את כל השיקולים, ואפילו אפשר להמשיך את זה על הממשלה. ולא לחשוב שתמיד אתה מבין יותר מכולם, וכולם, וכנראה שלהם יש אינטרסים, יעלים חשבונות וחשבונות לא נכונים. יכול להיות שהם גם חושבים, חשבו, ויש להם עוד סיבות, נתונים שאתה לא מכיר ולא יודע. נסתכל בעין טובה לאנשים, נסתכל בעין טובה לציבור, נסתכל בעין טובה למנהיגים של הציבור. לדון את האנשים לכף זכות. אם יש לך, אתה יכול לברר את הדבר הזה, יש לך שאלות ואתה יכול לברר, אז מה, תשאל, תברר. אבל אל תסיק מסקנות. צריך לדון אנשים לכף זכות. ואם כל אדם יקום את חברו לכף זכות, כל האווירה בציבור תהיה אחרת, תהיה יותר טובה, תהיה יותר מרוממת. וכמובן, אם אנחנו נדון זה את זה לכף זכות, אז מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא ידון אותנו לכף זכות. זה, אני חושב שזה עסקה מאוד משתלמת. אני רוצה עוד נקודה ללמוד מהסיפור הזה. רבי יוחנן בן זכאי, מה הוא חושב? הוא הרי תלמיד חכם כזה גדול, כמו שאמרו לו התלמידים, העמוד הימני, הפטיש החזק. מה הוא חושב שיש לו שתי דרכים לעבור, והשאלה לאיפה ישים אותו? מה, יש ספק שרבי יוחנן בן זכאי מקומו בגן עדן? מה הסבר לזה? שרבי יוחנן בן זכאי יודע שככל מה שאדם יותר עולה במעלות הקודש, יותר הוא צריך להיות זהיר שבזהירי. רבי יוחנן אמר בסוף מסכת יומא, שאיך ידע מחילול השם? אם הוא הולך 400 בלא תורה ובלא תפילין. רש"י מפרש שם, כיוון שהוא זקן. פעם שמעתי מרב ציודה שאמרו שרבי יוחנן, יש דעות כרבי יוחנן חי 400 שנה, הוא חי, אני לא יכול, באותו אופן, העריך ימים מאוד מאוד. הוא היה בן ארץ ישראל, הוא אמר שארץ ישראל מעריכים ימים, אז הוא קיים את זה בפועל. הוא העריך ימים. 10 בנים מתו לו בני 120. הוא היה יותר זקן מהם. אז הוא אמר, אין לו כוח. לפעמים אין לו כוח. אבל תלמידים לא מבינים את זה. התלמידים רואים שרבי יוחנן הולך דלת אמות ולא תורה ולא תפילין, אז הם ילמדו מזה, אז זה חילול השם. אז הוא אומר, רבי יוחנן, לא רבי יוחנן בן זכאי, זה רבי יוחנן המורה, הוא אומר, איך ידע מחילול השם, שהוא עושה דברים שבעצם הוא לא יכול לעשות אחרת או קשה לו, אבל אחרים לומדים ממנו, ואז זה יוצא מזה חילול השם. אז גם רבי יוחנן בן זכאי חשב ככה. גם הוא חי 120 שנה. רבי יוחנן בן זכאי חשב, אני לפי המקום שאני תופס, וכפי איך שמסתכלים עליי, מי יודע אם אני יצאתי ידי חובה. זה לימוד שכל אחד במקום הרוחני שלו, לא יכול אדם לחשוב, אני בן ישיבה, אני בן תורה, אני טוב מכל הציבור, מכל הנערים אחרים, כל אחד במקום שלו, נדרש ממנו לפי המקום שלו. המשך הגמרא, אמרו לו רבינו ברכנו, אמר להם מרצון שתהיה מורת שמיים עליכם כמורה בשר ודם. אמרו לו תלמידיו, עד כאן? אמר להם, ולוואי תדעו, כשאדם עובר עבירה אומר שלא יראני אדם. כלומר שתחושו בפועל תמיד את השגחת השם יתברך. כמו שרבי אומר במשנה, דמה למעלה ממך, עין רואה, אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר מכתבים. רבי אומר, איזה, כן. אז אפשר לבאר את המשנה לא רק כהדרכה לסור מרע, כפי שמשמע מלשון, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. זאת אומרת, אם אתה יודע שמסתכלים עליך והכל רואים, אז אתה לא בא לידי עבירה. אני רוצה לפרש את המשנה באופן נוסף. לא מסתכלים עליך אם אתה עושה עבירות. זה מה שמסתכלים עליך, לראות אם אתה עושה עבירות. זה מה שלא אוהב אותנו. הוא ברא אותנו, הוא אוהב את יצירותיו, זה יצירה שלו, בניו, בחוניו. עם ישראל בוודאי, הם הבנים הבכירים, הם מבחורי ישראל. הקדוש ברוך הוא כל הזמן משגיח עלינו, כל הזמן מלווה אותנו, שומר עלינו, כל הזמן נמצא איתנו יום ולילה. וכל הזמן תומך בנו, עוזר בנו, מסייע לנו, מנשים אותנו, מחיה אותנו. זה, הקדוש ברוך הוא נמצא כל הזמן איתנו. אז מה זה, למה אדם, הוא אמר, למה אדם אין הבא לזה עבירה? עין רואה ואוזן שומעת, תראה כמה אתה מיושר. כל הזמן, ריבונו של עולם איתך, הוא רגע לא עוזב אותך. כל הזמן הוא רואה אותך, עין טובה. ושומע אותך, וכל מה שהוא שומע, שומע דברי תורה, הוא כותב אותם, הקדוש ברוך הוא, כמו שהפסוק אומר, הוא רוצה את תורתך. אז נדברו איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו, יראה השם ולחושבי שמו. הוא כותב את כל הדברי תורה, כל המצוות שאדם מקיים, כל הזמן הקדוש ברוך הוא מקשיב ושמח, ודברים נרשמים. אני חושב שהוא התקבל לזה רבי. זאת אומרת, הוא אמר, אם אתה יודע כמה שאתה קדוש, עין רואה ואוזן שומעת, כל מעשיך בספר נכתבים, ואתה כל הזמן הקדוש ברוך הוא רוצה לכתוב עוד ועוד דברי תורה ועוד זה, אז די שבעבירה אתה לא עושה, אלא אתה מרבה במצוות וכו' וכו'. בחור אחד אמר לי שאבא שלו התקין בכל חדר וחדר מצלמות בבית שלו, מסיבות של ביטחון. אבל הוא אמר לי שזה לא נעים לו, הוא רוצה להפסיק את זה. אבל אבא שלו לא מסכים. אבא שלו אולי יש שם, אני לא יודע, יש שם רכוש רב או משהו. על כל פנים, אמרתי לו, מה הבעיה? בין כל כך רואים אותך. מה, אני לא מבין, אז מה? מה אכפת לך? בין כל כך רואים אותך, באוזן שומעת. כל מה שצריך בסוף נכתבים. מהמצלמה אתה מפחד? אני לא מבין. על אבא שלך יראה מה שאתה עושה, וזה לא נעים לך. צינת הפרט, אתה מבקש, מה אתה... רבי אומר, צריך להיות לדעת, זה מוחשי. אני מציע באמת. כל הזה מסלנו מצלמות בכל החדרים. ושיוכלו גם אחרים לראות את זה. כל ההתנהגות שלו תשתנה. אבל זה מצחיק. אתה צריך מצלמות. מה יש בו? בין כל בחור, עין רואה ואוזן שומעת וכל מה שרב הספר נכתבים. אבל אני לא יודע ככה. זה הצעה של רבי יוחנן בן זכאי. כלומר, אם היה עכשיו רבי יוחנן בן זכאי, היה אומר... וכל הבתים לעשות מצלמות שיכולים לראות מה שאדם עושה. וזה היה פותר את כל הבעיות. אני יודע שזה עוזר. בעיר העתיקה אתה הולך ברחוב, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. לא רק בעיר העתיקה, בכל מקום, במקומות אחרים גם כן. אתה לא יכול לעשות. אחד בחור אחד בישיבה שלנו פעם עשה משהו. חשבנו שערבים התנפלו עלינו, אמרו לו, לא, אחד בישיבה נתן שם ביתה משהו. המצלמה, המצלמה הוכיחה את זה, מה לעשות. מצווה על כל אדם לכתוב ספר תורה. גם אם אדם ירש מאבותיו ספר תורה, יש עליו מצווה, זה למדנו פרשה הזאת, ואתה קיצו לכם את השירה הזאת. הוא צריך לכתוב בעצמו בכתב ידו, אם הוא יכול. אף על פי שהוא ירש מאבותיו. למה? כתב של, הכתב שלו, זה לא כמו כתב של מישהו אחר. לכל אחד יש כתב יד שמבטא את האופי שלו, את המהות שלו. אז הוא צריך לכתוב, להביע את התורה בכתב ידו. אחר כך הוא צריך ללמוד את התורה. אחר כך הוא צריך לכתוב את התורה בחיים. כל אדם, כל חייו, הכל נכתב. צריך להיות ספר תורה חי. זה ספר תולדות אדם. כל אדם, כל יום אדם כותב פרק, פרק מחייו. אם כולו קודש, זה ספר תורה חי. על מה אדם כותב? אז אומר לזוהר, על מה נכתבים המעשים של האדם? אז יש דעה שאומרת על כל עברה, יש דעה על עצמותיו. עצמותיו הם המידות עליו. עליהם כתוב כל ההתנהגות של האדם. אם הוא התנהג כהוגן, עצמות הן מהירות, ואם לא, הן חשוכות, מרגישים על עצמות, רואים על עצמות. כלומר, כל מה שאדם עושה, יש לזה מיד כתוב. כשאדם עושה מצוות, כתב בספר זיכרון, נראה שם חושבי שמו, וזה כתוב על עצמותיו. ואם יש טעות, אם אדם כותב ספר תורה, חי, והוא תורותה, אז מתקנים את הטעות. אז אדם שב בתשובה, והוא יכול לתקן את הטעות. ואמרנו שהתשובה היא עובדת. אז נמצא שכל מעשי אדם הם מצולמים, מוקלטים, וכל שנה עוברים לפני השם מעשי איש ופקודתו, ולילות מצדי גבר, מחשבות אדם ותחבולותיו ויצרי מן לאיש, אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתעלה סבא. שיהיה לנו שנה טובה וגמר חתימה טובה.